טוב, יש תעלומה. אז ככה, מה שאני ארצה להתחיל זה קודם כל שתספר מי אתה ומי אתה היית באותם בשנת 52, מי זה הבחור שהגיע מהטוב, מהרקע, ואז באמת לתאר ממש גם את המפגש הראשון שלך עם המקום, איך זה נראה, מה זה, איך זה מרגיש, איזה יום זה היה. וקיץ, חורף.
52, את יודעת כמה שנים זה?
כמה זה תשפש, כן.
אין, נו, את נגיעה? טוב. זה קצת מסנבר אותי, אבל זה לא מפיע כל כך, לא?
מה מסנבר?
האור מבחוץ, אבל זה לא נורא. אני אתרגל.
אנחנו צריכים אור על הפנים, אבל אני חושבת
יש... אני מדבר למצלמה בדרך כלל.
אלא, אלא.
אלא, אחיות אותי.
אלא, נשוחח.
כן.
טוב. שמי אוריאל סימון, ואני נולדתי בירושלים בשנת תרפ"ט, שזה 1929. ואחרי שגמרתי תיכון, עוד לא הייתה המדינה כמובן, הלכתי לשנה, לשנת שירות לקיבוץ יבנה, אחר כך שירתי בצבא, אחר כך הלכתי ללמוד באוניברסיטה העברית, שהייתה אז האוניברסיטה היחידה, ולמדתי תנ"ך והיסטוריה, וידעתי שאני רוצה להיות מורה בישראל. וכשאני גמרתי את האוניברסיטה, בשנת 1951, בסוף 51, הייתה העלייה... זאת אומרת, 3-4 שנים אחרי קום המדינה, הייתה העלייה ההמונית בעיצומה. זאת אומרת, שתוך 4 שנים, היישוב היהודי בארץ ישראל גדל מ-750,000, זאת אומרת 750,000, ל-1.5 מיליון. זאת אומרת שכל איש שני היה עולה חדש. העולים החדשים באו מאסיה, מאפריקה ומאירופה. אסיה זה בייחוד עיראק, איראן ותימן. אפריקה זה צפון אפריקה, אני חושב שממצרים עוד לא באו. צפון אפריקה, לוב, טוניס, אלג'יר ומרוקו. ואירופה, אז היו בייחוד פליטי השואה, רובם אני חושב שהיו מרומניה, כי מרומניה היו תקופות שמותר היה לבוא ושאסור היה לבוא, ואז היה מותר לבוא. אבל היו הרבה גם אחרים, אבל בייחוד מרומניה. והחלוציות באותם הימים התבטאה בכך ש... הקימו קיבוצים ומושבים, בייחוד לאורך הגבולות, מפני שהארץ הייתה לגמרי חשופה וריקה. ריקה מהתיישבות יהודית. אז מיטב הנוער העברי ראה את חובתו ללכת לנחל, ואחר כך ללכת להתיישבות. האחזויות של הנחל הפכו במשך הזמן לקיבוצים, למושבים. וכמובן חלק גדול מאוד מהעולים החדשים גם כן אמרו להם שהם צריכים להיות חלוצים, קצת חלוצים בעל כורחם, מפני שהם לא כך חונכו לזה, ושלחו אותם למקומות מאוד נידחים ומאוד קשים. והיו חלק מהיישובים החדשים היו של בני הארץ, וחלק היו של עולים חדשים. אני חושב שרובם היו של עולים חדשים. אני, היה לי תמיד רגש אשמה שאני לא חבר קיבוץ, מפני שהם היו אנשים האמיתיים, אבל לא יכולתי, פשוט לא יכולתי. הייתי שנה בקיבוץ כמו שאמרתי, ואמרתי לעצמי את המשמעת הזאת שהאספה הכללית של החברים תחליט אם אני אלך לאוניברסיטה או לא אלך, והיא גם תחליט מה אני אלמד מפני שזה מועיל לקיבוץ ומה לא מועיל לקיבוץ, אני לא מסוגל. למסור את חירותי בידי הציבור. אבל היה לי רגש אשמה. ואז החלטתי בעצם להתמסר לחינוך של עולים חדשים. אפשר לקרוא לזה מין חלוציות פרטית, במקום חלוציות קיבוצית, קולקטיבית. עכשיו, הייתה מין אשליה, נאמר לממשלה, לציבור, שהדברים החשובים זה באמת התיישבות וביטחון. זאת אומרת, להקים קיבוצים ולחזק את הצבא, את חיל האוויר, הטובים לטייס, אבל שחינוך ועבודה סוציאלית, זה יכולים לעשות, יכולה לעשות הממשלה. בשביל זה לא צריך חלוצים. וזו הייתה, אני לא יודע אם זה היה שגיאה, אם בכלל הייתה אופציה אחרת. בוודאי הייתה שגיאה נוראה, אבל שאלה אם אפשר היה לעשות את זה אחרת. אז מה יצא את הבדיחה הייתה אומרת ככה. שבירושלים או בתל אביב או בחיפה, כדי להיות מורה צריך תעודת מורה. צריך ללכת לסמינר וללמוד שנתיים שלוש ולקבל תעודת מורה. כדי ללכת למקום מרוחק מירושלים, שאפשר ללון בירושלים, נגיד להר טוב, צריך תעודת בגרות. סתם גמרת תיכון בישראל, אתה כזה חכם. כדי להיות מורה בבאר שבע, צריך תעודת לידה. זאת אומרת, אתה צריך להראות שאתה יודע עברית, אבל יותר מה, אתה צריך ללמוד להיות מורה? אתה יודע עברית, אתה יודע חשבון, אולי קצת אנגלית, אתה מורה בישראל. כך יצא אלה שהיו זקוקים למורים הכי טובים, קיבלו את המורים הכי גרועים. הם היו זקוקים למורים הכי טובים, מפני שההורים שלהם לא ידעו עברית. מפני שההורים שלהם לא נולדו בארץ, לא הכירו את תנאי הארץ, לא ידעו כמעט כלום על מארץ ישראל. לא גיאוגרפיה ולא פוליטיקה ולא כלכלה, ולא היה להם מקצוע שמתאים לארץ הזאת, שכל איש שני היה צריך למצוא לו עבודה. אז מה? שלחו אותם לעבוד בייעור. הממשלה הייתה, קוראים לזה עבודות יזומות, הייתה נוטעת עצים, תיסעו לתל אביב, תעברו על יד בית שמש, תראו את כל העצים שאנשי בית שמש נטעו, הם לא אהבו לעבוד בטוריה, בשמש. אז אנשים שהיה להם בבגדד חנות, או שהיו צורפים בתימן, או שהיו חייטים במרוקו, נאלצו להיות נוטעי עצים בערי ירושלים, שזה בעיניהם הייתה ירידה נורא, לא רק שזה היה קשה נורא, והם לא היו רגילים לעבודה גופנית, אלא בעיניהם הם אומרים, בחוץ לארץ עשו את זה ערבים, ופה עושים את זה, עושים אותנו לערבים. באנו לעלות, ובמקום לעלות ירדנו. היו מאוד ממורמרים, וגם לא היה קל לקבל את העבודה הזאת אפילו. והתשלום בשבילה היה מעט קטן. אומרת, היית צריך להגיד תודה שנתנו לך לעבוד בייעור, בקושי זה הספיק לפרנסת המשפחה. כמובן שמלבד זה היה צנע, ובכלל לא היה הרבה מה לאכול. הביצים, הלחם לא היה בהקצבה. אבל אני חושב שהביצים והמרגרינה, הן היו בהקצבה.
בהקצבה לכולם, גם לוותיקים.
בוודאי, כן.
אני זוכר
שנסעתי לתל אביב, והרכבת עצרה בהר טוב, בתחנת הרכבת של הר טוב. והנה אני רואה ילדים עניים, עולים חדשים, מוכרים מרגרינה לנוסעי הרכבת. זה שבר לי את הלב. העניים מוכרים לעשירים מרגרינה. אז הנושא הרכבת אמרו אחד לשני, כן, אנשים מהמזרח לא אוהבים מרגרינה, הם אוהבים שמן. אבל הם לא קנו שמן במרגרינה. אז המרגרינה הייתה קצובה, זה היה מין שוק שחור. היות שקיבלת, אני יודע, חבילה מרגרינה לחמש נפשות לשבוע. נסעת על תל אביב, יכולת לקנות בעולים החדשים, עוד שתי חבילות. חשבת שאתה עושה לעצמך טובה ולהם טובה, אבל הנה ישבר הלב, אני אמרתי, איזה מצב שהם צריכים למכור את ההקצוות שלהם. סליחה. אז גמרתי את האוניברסיטה, קיבלתי תעודת MA, מוסמך האוניברסיטה. כבר היה לי ניסיון של שנה, שנתיים להיות מורה בתור סטודנט. הייתי מורה בבית ספר שאז קראו לו תיכון בית הקרם, היום קוראים לו התיכון של יד האוניברסיטה העברית. שזה היה כבוד מאוד גדול ללמד שם, וכל הילדים היו בנים של עורכי דין, של רופאים. כיתה מאוד מאוד נחמדה, לי היה קצת קשה כי המורה היה עם כיפה והם היו בלי כיפה, ואז הם קצת חשבו שהדתי הזה קצת יקלקל להם את המחשבה, אבל אנחנו מאוד אהבנו, מאוד אהבתי ללמד שם. וכשגמרתי את האוניברסיטה החלטתי שהילדים האלה לא צריכים אותי. מי שצריך אותי זה ילדים עולים חדשים. הלכתי למשרד החינוך ואמרתי להם, תמצאו לי מקום שבו אני יכול להביא תועלת. ואמרתי להם שבניגוד לכל המורים האחרים שגרים בירושלים ונוסעים למקום העבודה, אני רוצה לגור במקום העבודה כדי להכיר את הילדים, את ההורים שלהם, את החיים שלהם. כי לא דומה מורה שהוא כמו תייר למורה שהוא תושב המקום. טוב, הם קצת התפלו על האיש המוזר הזה, שמוכן ללכת למקום גרוע במקום למקום טוב, עוזב מקום טוב והולך למקום גרוע. ואמרו לי, לך לבית שמש, לא קראו לזה בית שמש, קראו לזה הר טוב, למעברה של הר טוב, ואנחנו ניתן לך שתי עבודות שהן יחד משרה אחת. יש שם בית ספר לילדי עובדים, אבל זה בעצם שם יותר טוב, זה לקרוא לזה בית ספר לנוער עובד. זה לא ילדים של עובדים, אלא ילדים שהם עובדים. שהילדים הם בגיל תיכון, אבל מפני שהם עולים חדשים אין להם אפילו בית ספר יסודי עברי. הם הולכים לעבוד, נאלצים ללכת לעבוד אם הם מוצאים עבודה בשעות היום. והם באים בערב ללמוד, אז בית ספר נפתח בערך בשעה 6, עד 8, 8:30. אני חושב שלימדנו 3 שעות. ואתה תהיה המנהל של בית הספר, אני שאלתי מי יהיו המורים, אמרו יש לנו טנדר, משרד החינוך יש לו טנדר, כל יום הוא יביא לך 5 מורים מירושלים, וגם למושבים שבסביבה, ישעי, ואני לא זוכר כבר את שם, היו מושבים בייחוד תימניים בסביבה, ואחרי הלימודים הוא ייקח אותה. ואני שאלתי ואיפה אני אגור? אז הם אמרו לי, כל המעברה הזאת היא מפחונים, ואנחנו נבקש מהסוכנות היהודית שיתנו לך פחון. בשעות אחר הצהריים אתה תהיה מרכז של מרכז נוער. זה מה שקוראים היום מתנס, כן. מרכז נוער. שהילדים אחר בית ספר יבואו למרכז הנוער.
הילדים הקטנים.
כולם. מי שרוצה. וישחקו, יש שם נדנדות, יהיו לך כדורים, נייר לציורים, כמה מדריכים. והם שם יעסיקו אותם שלא יסתובבו בין הפחונים. באפס מעשה. מאוד מאוד שמחתי, נתנו לי את העבודה הזאת. אני לא זוכר את היום הראשון שבאתי למעברה, אבל אני זוכר שבאתי באוטובוס מירושלים עם איזו מזוודה, ובקצה המעברה היה מרכז הנוער. זאת אומרת שהיום כשבאים לבית שמש ונוסעים בכיוון של צורעה, יש פנייה לתוך בית שמש. גם אז הייתה הפנייה הזאת, ושם היה מרכז הנוער. זאת אומרת, כל המעברה הסתרעה מן הפנייה הזאת מזרחה, כיוון ירושלים. בקצה בקצה היו איזה אולי 7 פחונים שקראו להם מרכז הנוער, ושם היו 2 נדנדות גדולות שמישהו תרם, מישהו עשה. אז אני בחרתי לי פחון אחד, נתנו לי מפתח. וצריך להבין שפחון זה דבר נהדר בהשוואה לאוהל.
זה היה פעם
ראשונה
שנפגשת עם מה שנקרא מעברה?
לא, כשהייתי סטודנט, עשינו מה שקוראים טיול פדגוגי. פירושו של דבר שלקחו את הסטודנטים שרוצים להיות מורים, והראו להם מה צריך לעשות בארץ ישראל. וביקרנו במעברת בית ליד, אני חושב, זה עשה הרושם מזעזע. שם היא הייתה כולם מאוהלים. אני חושב שזה היה חורף. לראות אנשים גרים באוהלים צבאיים, משפחה משפחה עם אוהל צבאי, אי אפשר לנעול אוהל. לא רק שהוא חם בקיץ כמו תנור, ובחורף הרוח נכנסת, אין לו דלת, יש לו יריעה. מי שפעם היה באוהל יודע שאי אפשר לנעול אותו. זאת אומרת שאתה לא יכול לעזוב את האוהל. כל מה שיש לך יש באוהל הזה. אז תמיד אחת מהמשפחה צריך לשמור, זה דבר נורא ויום. אין לך מפתח, זה דבר נורא ויום. כמובן שבין האוהלים היו רק שבילי בוץ. זה היה מאוד מזעזע. אז ביקרנו בכפר הנוער בית שמן. והמנהל של כפר הנוער בית שמן היה שמו אריה סימון. הוא לא היה קרוב שלי בכלל, אבל שמו כשמי. והוא נאם נאום על התפקיד של החלוציות החינוכית. ואני ביום הזה החלטתי להיות חלוץ חינוכי. אחר כך הוא קיבל פרס ישראל בחינוך. הוא הקים את החינוך בנגב, הוא עזב את בן שמן היפה, והלך להקים את החינוך הממשלתי בנגב. ואחרי בית שמש הלכתי באמת לבאר שבע, ואנחנו עבדנו יחד. הוא היה כמו מורה שלי. איש גדול, ממש איש גדול. כולם חשבו שהוא האבא שלי, כי שנינו יקים... אז הנה, זה היה מצחיק מאוד, כל אחד יצטרך להגיד, לא, הוא לא אבא שלי. על כל פנים, לא אבא ולא דוד, על כל פנים, הגעתי למקום הזה, וחשבתי שאני חלוץ גדול, שאני גר בפחון, לפחון הייתה רצפה של בטון, שזה דבר נהדר, לאוהל לא היה דבר כזה. והוא היה גדול, נאמר, 2 מטר רוחב ו3-4 מטר אורך. צד אחד הייתה לו דלת מעץ, מצד ממול היה לו חלון. ומה שהבדיל בינך ובין העולם הגדול, היה פח בעובי של 0.5 מילימטר. ואני חשבתי שאני חלוץ גדול, שאני ככה ישן, גר באוהל. אבל כשהילדים, התלמידים שלי באו לפחון, אמרו, כאן המורה גר. אמרתי, כן. אמרו, איזה יופי לך. אמרתי, מה יופי לי? הם אמרו, אתה, יש לך פחון ואתה איש אחד. ואנחנו 6-7 אנשים בפחון אחד, יש רק מקום למיטות. אז הבנתי שהכל יחסי, ובעיניהם אני מיליונר, אני... אז נתנו לי גם מיטה של הסוכנות, אולי גם שולחן, אולי גם שני כיסאות.
השישית?
כן, אני לא זוכר מה הבאתי מהבית, מה קניתי, זה היה הפחון שלי. והייתה שם מדריכה של הגדנה, הגדנה, זאת אומרת הצבא, הקציב מדריכה להרטוב. והיה שמה בינה, זיכרונה לברכה, היא נפטרה אחרי כמה שנים מסרטן, זה היה מאוד עצוב, והיא הייתה גרה בפחון אחר. והיא מאוד מאוד עזרה לי, כי היא הייתה שם כבר אולי שנה-שנתיים, והיא הייתה כמו סמל, הילדים העריצו אותה, ראשית היא הלכה במדים, וזה עשה להם רושם כביר. לא ידעו שיש חיילות בעולם, עשה להם רושם כביר, היא הייתה מסורה עד אם כיצי הייתה ממושב רשפון שעל יד הרצליה. והיא לימדה אותי את כל מה ש... את כל החוכמות, זה מאוד קשה. אז אני כאילו הייתי המנהל שלה, כי היא הייתה מסונפת למרכז הנוער, והילדים לא ידעו מה זה מרכז נוער, ולא באו. אז היא הייתה לוקחת כדור, היה לנו כדורגל, והולכת במעברה ומקפיצה אותו, והילדים היו באים לשחק איתה, היא הייתה גייס הילדים שלנו. ואז היא הייתה אומרת להם, בואו איתי למרכז הנוער, אני אספר לכם סיפור, אורי יספר לכם סיפור. בחוכמה. טוב, ילדים לומדים שפות מהר. אז ילד שיודע, מהר מאוד. הילדים ידעו, 100,000 מילים, לא היה לנו בעיה. היה לנו בעיה לדבר עם ההורים, אבל עם הילדים לא היה. הם כבר היו בארץ אולי 0.5 שנה. האוכלוסייה מאוד לא יציבה, וזה מאוד מאוד קשה במקום כזה. כל יום באים ילדים חדשים, אתה כבר הרגלת אותם מי אתה ומה אתה, ופתאום הם לא מבינים. הם לא הבינו את המילה מדריך. כי בחוץ לארץ לא היו רעים למדריך. אז עד מהרה אני הבנתי שאני צריך לקרוא לעצמי מורה ולא מדריך. הם לא יכלו לכבד מורה עם מכנסיים קצרים. שרוצה להיות דמוקרטי ויושב על הרצפה ואומר תשבו גם אתם על הרצפה. הם היו אומרים לי, המורה, זה לא יפה שאתה תשב על הרצפה. אז אני לבשתי מכנסיים ארוכים ותמיד הייתי יושב על כיסא והם ישבו על הרצפה. ומה שהיה אסור לעשות בירושלים היה חייבים לעשות בבית שמש. לאט לאט אנחנו הבנו שאנחנו בעולם אחר. ושאנחנו צריכים להשתחרר מכל המחשבות שלנו הקודמות. ולהתאים את עצמנו לצרכים של הילדים. זה היה קשה מאוד, מאוד מאוד קשה. זה אולי היה הקושי העיקרי. כי המדיניות של הממשלה, של הקולטים, של היישוב, תקראו לזה איך שאתם רוצים, קראו לזה, אני לא יודע אם אז קראו לזה, אבל אחר כך קראו לזה, איך קוראים? מלטינג פוט. קור ההיתוך, כן, קור ההיתוך. קור ההיתוך פירושו שצריך לזרוק את העולים החדשים כמה שיותר מהר לתוך סיר רותח, כדי שישנו צורה, כמו שזורקים כל מיני מתכות לקור של היתוך, שבו הם מותחים, ואז נותנים להם את הצורה שרוצים, טבעות, שרשרות, מה שרוצים. הנחה היה שאין להם תרבות, שהם מסכנים, לא יודעים כלום, ומה שהם יודעים זה לא טוב. כמה שיותר מהר טוב שישכחו את התרבות הקודמת, ונקנה להם את התרבות הישראלית הנהדרת, ונהפוך אותם מאנשים פרימיטיביים לאנשים מתקדמים. אז כשאני הייתי הולך במעברה, ושומע שרים שירים עיראקים, או היה להם פטיפון על בטריה, אני יודע, כי לא היה חשמל. אני הייתי שומע שירים ערביים, הייתי אומר, אוי ובוי, זה פרימיטיבי. ואילו הייתי שומע שיר אמריקני, הייתי אומר, יופי, זה מתקדם, כאילו שאיזה שיר אהבה ערבי הוא פסול, ושיר אהבה אמריקני הוא פסגת התרבות. זה מה שכולנו חשבנו.
זה היה משהו, זה לא היה
הנחיות רשמיות. לא, זה יותר גרוע. זה היה מחשבה אוטומטית של כולם. אף אחד לא אמר את זה, כולם ידעו את זה. נבינה, זה כמו שילד יודע היום שמסוכן לנסוע דרך בית שמש, בית לחם, הוא לא צריך שיגידו לו. הוא יודע, מה הוא יודע? הוא קרא בעיתון שקורא אסון. אם אתה נכנס למקומות עוינים, אז ככה אתה ידעת. שהתפקיד שלך הוא להביא את התרבות הישראלית הנאורה למקומות חשוכים. זה מה שאנחנו האמנו. וזה מה שאנחנו שידרנו. זאת אומרת, שידרנו לילדים שבעצם ההורים שלהם הם מפגרים. לא מסכנים, לא אמרנו אף פעם מילים גסות, אבל שההורים שלהם מסכנים לא קיבלו חינוך טוב. ולא רק שלא יודעים עברית, גם השפה שלהם זה שפה של ערבים, אתה מבינה? התרבות שלהם היא תרבות של ערבים. זאת אומרת, הם עושים בארץ ישראל עבודה של ערבים, מיירים את העצים, והם נחשבים לערבים. ואילו אנחנו ניצחנו את הערבים, ואנחנו החכמים, ואנחנו הנבונים, ואנחנו האירופאים. לקח לי, אני חושב, חצי שנה להבין שזה הרסני, שככה אי אפשר להצליח בחינוך.
הבנת את זה כבר אז?
כן. שככה אי אפשר להצליח בחינוך. שדבר ראשון, הדבר הכי נורא שהילד סובל ממנו, זה רגש נחיתות. שהוא מתבייש בעצמו, ומתבייש בהורים שלו. פעם שאלתי ילד, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? הוא אמר לי, אשכנזי. ביום הזה הבנתי שיש שגיאה נוראה בחינוך. ברור שהוא יהיה אשכנזי. למה שהוא יהיה אשכנזי? אבל הוא חשב שאשכנזי זה אדם מצליח בארץ ישראל. פירושו שאם הוא יודע להגיד יפה עין, הוא צריך להפסיק להגיד יפה עין. לא? שהוא צריך להתבייש באבא שלו, ואף פעם לא להביא את אמא שלו לבית ספר. לא, מה, אני אראה איזה אמא יש לו? תראי לך לאיזה קונפליקט, לאיזה כאב, אנחנו נכנסנו את הילדים האלה. אז באתי למקום שאין בו חשמל, ואין בו, בפחון אין מים. בכל מרכז הנוער היה ברז אחד, עם שוקת כזאת, כמו בצבא. והיה בית שימוש, שזה מין בור גדול, ועליו הקימו צריף קטן עם שתי דלתות, גברים, נשים. אז שמתי את המזוודה שלי, נעלתי את הדלת, אני לא זוכר בדיוק, והלכתי לטייל במעברה. ומה אני רואה? שהמקלחות הן במצב ציבוריות, אבל הן במצב היום. מפני שאנשים לא רגילים לשמור על רכוש ציבורי כמו שהם שומרים על רכוש פרטי. אז לא היה מישהו שינקה את המקלחות האלה, לא היה מי שיתקן את הדלתות העלובות שנשברו אחרי שבועיים. זה היה נורא ביום, אתה לא יכולת לסגור את הדלת במקלחת, היית צריך להעמיד שם שומר. והכל היה שלוליות ומסביב למקלחת, לא היה ביוב. כל המים נזלו מסביב למקלחת ושם היו צרעות, שאת יודעת, צרעות מאוד אוהבות מים. ובוץ, אז כבר התקלחת, איך תצא משם בכלל? לא שוב תתלכלך מהנעליים היחידות שיש לך, הכל יהפך לבוץ חלק. ובתי השימוש היו מחרידים. אני כל כך שמחתי שלי יש בית שימוש פרטי, כי במרכז הנוער היה לנו בשביל הילדים. התגובה הראשונה היא שהם פרימיטיביים והם לא נקיים והם לא יודעים לשמור על רכוש. לקח לי, אני חושב, שבועיים שלושה להבין שאי אפשר להשוות אותם לאנשים בתל אביב. אנשים בתל אביב לא מתקלחים במקלחת ציבורית, הם מתקלחים בבית ושומרים על המקלחת שלהם. אבל אם תיקח את האנשים בתל אביב ותשים אותם במקלחת ציבורית כזאת, הם גם יתנהגו כך. שבבגדד היו להם דירות יפות עם מים זורמים. וזה לא שאשמתם, שזה נראה כל כך נורא. אז אישה שרצתה לבשל, הייתה צריכה לקחת דלי וללכת איזה 30-40 מטר לאיזה ברז, שהרבה פעמים היה שבור ונוזל וצרעות מסביבו, ולקחת למלא מים, לסחוב את זה לפחון שלה, ולבשל בפחון בין המיטות. לא היה לה מטבח.
אתה הבנת כבר אז שחלק מהעולים בעצם באים מבתים אירופאים, מבגדד, מערים גדולות, במקצועות חופשיים, או שזה משהו ש...
אני אגיד לך, הם מאוד אהבו להפריז כמה טוב היה להם בחוץ לארץ, מה שקוראים בתורה סיר הבשר, אז אנחנו לא האמנו להם. הוא אומר שהיו לו 5 חנויות בבגדד, אני אמרתי, 1. הוא אומר שהוא היה עורך דין, הייתי אומר, הוא היה עוזר של עורך דין, את מבינה? זה לא יפה בצידי, ואולי גם קצת צדקנו, לא ידענו. אבל לא הבנו את עומק הנפילה. נניח שהיה לו חנות קטנה לצורפות, שם הוא היה מלך. הוא ידע את העבודה, נתנו לו כבוד, אנשים שילמו לו, הוא ידע לעסוק במסחר, הוא הביא פרנסה למשפחה שלו. לא היה לו מנהל עבודה, הוא היה איש חופשי. הוא בא לכאן, אומרים לו, כולם צורפים פה, לא צריך צורפים. כולם חייטים פה, לא צריך חייטים. הוא לא יכול פתאום לפתוח חנות לבגדים. צריך רישיון, זה מדינה אחרת. צריך רישיון, והוא לא יקבל רישיון. מה, יפתחו שם במעברה פתאום חנות לחייטות? אומרים לו, קח תורי, תגיד תודה שנותנים לך תורי, ותעבוד ביעור. הוא אומר, כמה זמן? אומרים לו, אתה בונה את הארץ, תהיה גאה, אנחנו הקמנו את הכבישים, תעשה אתה את היערות. אנחנו הקמנו, כל אחד שדיבר איתו הקים את הכבישים, את מבינה, זה לא... יש הרבה רמאות עצמית בדבר הזה. זה לוקח המון זמן להבין שהשיח, שדרך הדיבור היא לא אמיתית, שההשוואות הן לא נכונות, שאנשים סובלים סבל אדיר גם בגלל הדיבור הזה, לא רק בגלל התנאים. מפני שלא נותנים להם את הכבוד של הערכה על, 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 על הנפילה שהייתה להם. זה היה באמת מאוד מאוד קשה. יום אחד, אני גם השתדלתי להישאר שם בשבתות. זה היה תקופת הצנע, ואמא שלי הייתה קונה דג, כאילו פילה, אני חושב שזה לא היה בקיצוב. והייתה עושה קציצות, הייתה הולכת לאגד, ונותנת לנהג, אומר לו, אתה נוסע לארטוב? ואמרת, כן. הוא היה אומר, כן. הוא אומר, קח בבקשה את השקית הזאת, זה דגים של הבן שלי, הוא משוגע, הוא הלך למעברה. אז אני הייתי עומד, ידעתי מתי הוא צריך להגיע, הייתי עומד ביום שישי אחר הצהריים, הייתי מאוד שמח לקבל את הדגים לשבת. בעגבניות הייתי קונה שם, עשינו לנו איזו ארוחה, היינו אוכלים שם במרכז הנוער כמה אנשים, היה מאוד יפה. אז יום שבת אחד אני מטייל, מה, אין שם מה לעשות, אני מטייל במעברה בין הפחונים. על יד פחון אחד ישבה אישה. אני לא יודע מאיזה ארץ היא הייתה. וביד שלה הייתה ילדה חולה. בת 3-4 אני לא מבין מילדים קטנים. בעיניי היא הלכה למות, את מבינה? ואולי היא עלה רק שפעת, אני לא יודע. גם האמא חשבה שהיא הולכת למות. והאמא בעברית מאוד עלובה, אומרת לי, זה בסדר שאין כאן טלפון, ואין כאן בן חולים, בית חולים, והילדה שלי חולה בידיים שלי, ואין כאן רופא, ואני לא יודעת מה לעשות. אני הייתי בעיני הנציג של השלטונות, של הקולטים. אני עמדתי שם, אני רציתי שהאדמה תבלע אותי. מה אני יכול לעשות? לטפל, אני לא יודע. אספרין, אין לי בכיס. והיא צודקת. היה טלפון אחד במשרד של הסוכנות, זה הכל היה שייך לסוכנות. וביום שישי, הפקיד של הסוכנות סגר את המשרד, ונסע, הוא היה גר, אני לא יודע איפה, בכפר סבא, אני סתם אומר. אנחנו נשארנו, אני איש צעיר, אני לא הייתי צריך טלפון. יישוב שלם בלי טלפון. זה קשה להאמין. אבל כדי שיהיה טלפון פתוח, צריך לסדר תורנות, צריך לארגן, שהמקום לא היה מאורגן, שום דבר לא היה מאורגן, זה היה... זרקו אנשים, אמרו להם שבין ירושלים ותל אביב צריכה להיות עיר. זה נכון באופן תיאורטי. אבל זה לקח 30 שנה שהעיר הזאת הייתה נחוצה, את מבינה? אנחנו היינו בשנה השנייה השלישית. בעינינו זה היה טירוף.
לא ארגנו מתוך העולים או מתוך
כלום, חשבו שהם לא יודעים לארגן. בישראל בכלל שלטו מפלגות. אז הסוכנות היהודית הייתה מחולקת למפלגות. מפא"י הייתה המפלגה הגדולה, אחר כך באו הציונים הכלליים, אחר כך באו מה שהיום ליכוד, אחר כך באו נגיד הרוויזיוניסטים, שזה היום ליכוד, אחר כך באו המפד"ל, שקראו להם פועל מזרחי, ועוד שתיים, אגודת ישראל קצת, וכל הפקידים היו שייכים למפלגות, וקיבלו בו לפי אותה פרופורציה, קראו לזה מפתח מפלגתי. הם לא קיבלו את הפקידות מפני שהם התאימו, הם קיבלו את הפקידות מפני שלא היה עבודה, וכל אחד שמח להיות פקיד, וקיבל את זה כי הוא היה חבר במפלגה הנכונה. הוא בדרך כלל היה חבר במפלגה בגלל ההשקפות שלו. וכל אחד רצה שאנשים שלו יעשו את העבודה לפי ההשקפות שלהם. אז אני לא זוכר מה את שאלת בדיוק.
היה מישהו, לא בדיוק באיזשהו שלב הגיע, גם מין, זאת אומרת, מישהו מהסוכנות, נוימן שהוא היה...
לא בימי, לא. בימי היה, אני חושב, האיש החשוב של הסוכנות היה שמו יגאל מלול. והיה לו יתרון גדול, מלול זה שם עיראקי, שהוא ידע לדבר עם האנשים. והיה עוד אחד מנהל מטעם הסוכנות שחשב אותי למשוגע לגמרי, אם אני בא לגור שם סימן שאני לא נורמלי. ולא שמע מה שביקשתי ממנו, מה שהייתי מבקש ממנו היה שוכח אחרי 5 דקות. מה אני ביקשתי? אני לא. דברים הכי פשוטים, אני לא יודע שינקו את המקלחת, אני לא יודע מה אני ביקשתי. יום אחד באה פקידה מאוד גבוהה של הסוכנות. היא הייתה אחות של פרופסור פרנקל, גדול המתמטיקאים של ארץ ישראל, ואני הכרתי אותה כי... בכיתה שלי היה בן של הפרופסור, זה הכל היו אותם אנשים. ואני רואה אותה, אני אמרתי לה שלום, והיא מאוד שמחה לדבר איתי, כי היה לה מישהו שיכול להסביר לה באמת מה קורה במעברה.
הפקיד של הסוכנות לא האמין שהמורה הזה העלוב מדבר עם הפקידה כמעט הכי גבוהה של הסוכנות. מהיום הזה היה לי כבוד. זה דרך המחשבה שלו. הוא לא חשב אם מה שאני אומר זה נכון או לא נכון, אלא הוא חשב איפה אני נמצא בסולם של הדרגות. אז זה שהפקידה הגבוהה של הסוכנות דיברה איתי שעה ואיתו רבע שעה, את מבינה? אז זה, מהיום הזה היה לי קצת הצלחה איתו. אז ככה אנשים חיו. עכשיו, בבית ספר בערב, בית ספר לילדי עובדים, היו באים המורים בשש, נכנסים לכיתות, והילדים היו פרועים מאוד. הם פשוט לא כולם. נגיד, שני שליש רצו ללמוד, מפני שהבינו שזה חשוב. ושליש אחד התפרעו ללא שום ריסון, מפני שחשבו שבארץ ישראל מותר לעשות הכל. אני הייתי נכנס לכיתה, ואם ילד רצה, הוא היה זורק את הכיסאות מן החלון. זאת אומרת, הוא הרגיש שככה הוא יכול להתבלט. הוא לא יכול להתבלט בקריאה, כי הוא לא ידע לקרוא. הוא היה בן 15, והוא בקושי ידע לקרוא עברית. אז הוא בא לבית ספר כדי להתבייש. הוא בא לי בבית ספר של בנים ובנות להראות את גבורתו. מה זה להראות את גבורתו? להראות למורה שהוא הבוס ולא המורה הבוס. ואני שרגיל לבית ספר על יד האוניברסיטה העברית, שאני מחייך והם כבר מפסיקים להפריע, פחות או יותר, או אומרים קצת את הכל, הייתי צריך ללמוד איך אני משליט אהבת לימוד וכבוד למורה ומשמעת לילדים ש... עיראקים די אגרסיביים, די תוקפניים, על ידם יושבים פרסים שהצרה שלהם יותר גדולה, שהם לגמרי פסיביים. הם לא ידעו לעמוד על זכויותיהם, הם קיבלו איזה תרבות של דיכוי. אז יש לי תוקפניים על יד מדוקאים, ועוד כמה רומנים שבכלל חשבו שהם בעולם זר, מסכנים, זרקו אותם בארץ ישראל לאפריקה, את מבינה, זה בכלל אסון מה שעשו להם. ותערובת גמורה, שזו הייתה השגיאה הכי גדולה. היישוב חשב שאם יקימו מושב, חצי תימנים וחצי הונגרים, הם לא יודעים לא הונגרית ולא ערבית, הם ידברו עברית. זה המוח שהיה אז, רמת השכל שהייתה אז לקולטים. את מתארת לעצמך, הם יכולים לחיות יחד. אלה יש להם מנהגים כאלה, אפילו עם כולם דתיים. זה טירוף. מה קרה? אחרי חצי שנה, הקבוצה היותר גדולה גרשה את הקבוצה היותר קטנה, והיישוב נהיה או כולו הונגרי או כולו תימני. אני זוכר שהיה לך ילד תימני ברחוב הראשי של המעברה. תימנים היו לנו מעט מאוד, הם היו במושבים. וצעקו אחריו, תימני שחור, שכל של חמור. ואני כל כך נבהלתי, כי חשבתי שכל העולים החדשים שסובלים צריכים להיות יחד נגד הצברים, את מבינה? שיהיו יחד. שיבינו כמה זה נורא שלוהגים לך, וזה לא ככה. האמת היא שכשלוהגים לך, אתה מחפש מישהו אחר ללוג לו. הם לא נהיים יותר טובים מפני שלוהגים להם. אז הולך לו ילד תימני קטן. וזה 10 בחורים גדולים וצועקים עליו, כאילו שזה חוץ לארץ, את מבינה. אז בשביל זה הוא עלה ארצה? זה פירושו לחיות בין אחיו? אנשים לא יודעים היום איזה תקופה קשה עברו כולם, גדולים, קטנים.
זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי בכל הרעיונות שהיו לי עד עכשיו, הייתה איזה מין, מה שזה נשמע עכשיו, איזושהי הכחשה, להדתיות. זאת אומרת, היה איזה משהו, כולנו היינו ביחד אחים לצבא, ולא...
זה שקר גבור.
זה ממש באופן בולט.
כל רגע היו אומרים לי, אל תיקח אותו, הוא עיראקי. אל תיקח... אני, את מבינה, אני האחרון שהייתי שם לב, אם מישהו עיראקי או מרוקאי, אני אפילו לא ידעתי להבחין בין טוניסאים ומרוקאים, שזה הבדל בערך פה בין יקים ופולנים, את מבינה? זה הבדל של שמיים וארץ.
אז אני
אז ככה את חושבת, מי שלא בקיר יהודי מאירופה, חושב שיקים ופולנים זה שתי ארצות אחת על יד השנייה, אבל את יודעת זה. זה מזרח אירופה, זה מערב אירופה, זה לא הולך יחד. אז ככה גם, מה פתאום? אנשים רוצים להכחיש ולהשכיח את כל הסבל וליפות אותו. וזו הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, ואיש לא היה מוכן לה, לא העולים ולא הקולטים, לא היו מוכנים, לא הבינו מה זה. את מבינה, בממדים כאלה, גם היום עם האתיופים עושים שגיאות בלי סוף, אבל שגיאות אחרות קצת, אני מקווה. קצת למדו מזה, אבל...
היו אומרים לך לבית ספר, אל תיקח תלמיד זה אחר או באופן?
לא, אחרי. כשהייתי, אני אומר, אני צריך מישהו שיעזור לי, אז אני תיקח אותה, יש לי חבר עיראקי, הוא יותר טוב, לא יודע, אני עסקתי בעולם הילדים, לא בעולם המבוגרים, אז אני, כל העסקים שלי היו לא על כסף ולא על עבודה, אלא, אבל תמיד, ברור שם כל הזמן יפלו כל הזמן. אני נכנס לבית ספר שלא היה בו שום משמעת, שהיה בו הפקרות גמורה. והמורים היו סטודנטים שרצו עבודה, הם למדו ביום ועבדו בערב, סטודנטים, אבל הסטודנטים היה עבודה. אז הם הלכו למשרד החינוך, משרד החינוך שלח אותם להרטוב, והם קיבלו פרוטות, אז היה נחשב הרבה כסף. הם היו אנשים נחמדים מאוד, חלק איתם הייתי מיודד עוד שנים רבות, אבל מה? בדיוק בשמונה ורבע או שמונה וחצי בערב הם נעלמו. והילדים היו אומרים, הטנדר בא, הטנדר בא. כי לא היו שם פעמונים וצלצולים. הטנדר בא, זה היה קוד כזה שפירושו שהמורים צריכים לי, אחרת הם יישארו מסכנים במדבר, בלילה. ויום אחד בא מורה, סטודנט שנה ג' שנה ד' מאוניברסיטה העברית, ואמר לי שהוא מבקש עבודה לעבור, כי... לא יודע, אולי מישהי נכנסה לרעיון, אני לא יודע למה הייתי צריך מורה, אז בא לי מועמד. הסברתי לו בחמש דקות מה הוא צריך לעשות, והוא נכנס לכיתה ללמד תורה. ואני ישבתי שם לראות אם הוא מוכשר. אז אני לא יודע על מה הוא לימד, אני אתמה לי על... או על קין והבל, או על... בכל אופן הוא לימד משהו על הקרבת קורבנות. אז יושבים לו שם 20 ילדים, מורה שפעם ראשונה בחיים שלו הוא במעברה, והוא אומר, נגיד הוא אומר משפט כזה, קין רוצה להביא קורבנות, הוא בונה מזבח. ילד אחד צועק, המורה, מה זה מזבח? אז הוא אומר, מזבח? זה ציבור של אבנים שמשמש לשם פולחן. אני חשבתי שהאיש הזה מטורף. ציבור של אבנים אנחנו מבינים. משמש לשם פולחן? אבל לא הבינו מילה אחת שום דבר, הוא מדבר אנגלית, הוא לא מדבר עברית בכלל. ומאז קראנו לזה שפת המזבח. כשרצינו שהילדים לא יבינו, לא דיברנו אנגלית. דיברנו עברית גבוהה, וידענו שהם לא יבינו מילה. אז אם נניח רציתי להגיד לאיזה מורה שהילד הזה אין לו, יש לו קשיי ריכוז, הייתי אומר. המועמד שלפנינו יש לו קשיי ריכוז בדרגה גבוהה, מפני שהוא לא הבין כלום. כלום, כלום, כלום הוא לא הבין. במקום להגיד, אני יודע שהוא מפריע מהבוקר עד הערב ולא יכול לשבת על ישבנו שתי דקות, אני אמרתי, יש לו קשיי ריכוז.
אבל
במשך הזמן
לא היו לך תלמידים?
אני לא קיבלתי את המורה הזה, או שעשיתי לו שטיפה כזאת, שהוא היה צריך להגיד, מזבח זה שולחן מאבן שעליו נותנים מתנות לאלוהים. מה זה? אתה צריך לדבר בשפה מובה, אתה מורה, לא? אתה לא יכול להניח שהם יודעים את הכל, מה זה? על המילים שלך יותר קשות מהמילה מזבח. עוד שבערבית אומרים לזבוח דלת חטא בית, דחבה, לא, דלת בית חטא, מדחבה, משהו כזה. זאת אומרת, אם אתה עוד יודע ערבית, אתה יכול לעזור להם, אז הכל נהיה מובן. אני לא יודע בדיוק איך אומרים מזבח, אבל זה בדי אותו דבר, רק בדלת במקום בזיים. לא, אז היו קשיים נוראים. אבל הם אהבו את המורים שלהם, המורים מהר מאוד למדו לדבר איתם, זה כמו שהורים, יודעים לדבר עם ילדים, אז הם התאימו את עצמם לאוצר המילים של הילדים. והכיתה הגבוהה שלנו הייתה נהדרת. ויום אחד אבא שלי בא, שהיה פרופסור לחינוך באוניברסיטה, בא לראות את ה... נכנס לבית ספר, הכל היה עם אששיות נפט, ולכבודו עשינו משפט. תשב לי יוסף, עשינו משפט. או ליעקב, אני לא יודע. אני חושב שעשינו משפט ליעקב שעושה אפליה בין הבנים שלו. והיה לנו סניגור, והיה לנו קטגור, והיו לנו שתי שופטות. וישב לו שם הפרופסור הזה, על הכיסא של עץ. ראה ילדים במעברה עושים משפט ליעקב אבינו בהתלהבות. אז קיבלנו תעודת כושר. קיבלנו תעודה שאנחנו עושים עבודה טובה. אני אומר בצחוק. קומפלימנט שלו היה שווה הרבה, כן. אז לא, היו ילדים שהבינו שזה הסולם לקבל עבודה, להצליח בחברה, לעזור להורים. הנה, המשבר הכי נורא הוא שבחוץ לארץ, הילד פחד מההורים שלו. ובארץ ישראל ההורים היו תלויים בו. הם לא ידעו עברית, לא ידעו מה זה קופת חולים, לא ידעו להבדיל בין קופת חולים, משרד הבריאות, הדסה, לא אפשר להשתגע. בחוץ לארץ היה רופא פרטי, ופה היית צריך להביא פתקה לכל דבר, ואיך תדע שזה קופת חולים וזה משרד הבריאות? אתה צריך להיות חצי שנה בארץ ולא מאוד מעורה, שיסבירו לך את כל ההבדלים הנוראים האלה. פשוט הכל היה להם זר. הילד לומד את זה מהר, אז הילד לוקח את האמא לקופת חולים. אז הוא לא שומע בקולה יותר, היא שומעת בקולו, זה ברור, זה משבר אימים. זה הרבה יותר גרוע מלעבוד בטוריה. זה שהילד שלך אומר לך, אבא, אתה לא מבין כלום בארץ הזאת, אני אסביר לך. אני אתרגם לך, אני אסביר לך. אז זה בייחוד במשפחה מזרחית שבה הכבוד להורים הולך לפי הגיל, לפי המעמד.
התכנים שלימדתם בבית ספר הם היו מוכתבים או שהם היו, אתם בעצם החלטתם...
אני חושב שהייתה תוכנית לימודים, היו ספרי לימוד, זה לא כך הטריד אותנו, הם היו מאוד פשוטים. כל מה שרצינו שהם ידעו עברית, שידעו תורה, שידעו חשבון, שאיכשהו ישלימו את השנים של בית ספר יסודי, שהם לא למדו.
זה מאפיינים דתיים לבית ספר או לא?
לא, זה היה בית ספר כללי, לילדי עובדים. לא היה שום בית ספר דתי, אני חושב. אבל אני זוכר שאני נכנסתי לכיתה, אני מאוד אוהב ללמד. נכנס לכיתה, שואל, מי היהודי הראשון? אני רציתי שיגידו אברהם אבינו, לי הם אמרו טרומפלדור. מה הם אשמים? הם חושבים שכל מה שהיה בחוץ לארץ זה לא יהודים, ואת מבינה? אני מלמד את אברהם אבינו ואומר להם שהוא עיראקי, את מבינה מה זה? ושהוא עולה חדש. אז העיניים שלהם היו נוצצות, את מבינה מה? טרומפלדור. מה הם מבינים את טרומפלדור? עם השם האירופאי הזה. אברהם אבינו, עיראקי, עולה חדש, אלוקים אמר לו, לך לך, את יודעת איזה התלהבות, מה זה? כן, אנחנו ידענו לנצל כל דבר לסיטואציה. אני רוצה לספר לכם סיפור שבעיניי הוא סיפור מכונן. במפנה הזה, להבין מה זה התרבות שלהם. אז יום אחד מופיעות שתי סטודנטיות מהאוניברסיטה העברית שלמדו איתי יחד באוניברסיטה. שמעו שאני הולך למעברה, רצו לראות מעברה. אז הם באו, אני מראה להם את הפחון שלי, אני מראה להם את החדרים, זה חידור ציור, זה חדר משחקים, זה הנדנדות, היינו גאים בכל דבר. אז אני שואל אותם, אתם רוצות לראות את המעברה עצמה? בוודאי. טוב, אני חושב שהייתה מין גדר קטנה כזאת, שהפרידה בין המעברה, וזה ככה, ירשתי את זה. אז אנחנו עוברים את הגדר, יהיו שם יותר פרצות משהו. יותר פרצות מאשר גדר, עברנו את הגדר. והלכנו. ואנחנו עוברים על יד איזה פחון, ואני שומע את האישה, את ראש המשפחה, את האם הבית, אני לא יודע איך לקרוא לזה. האישה שגרה שם, אומרת, המורה, מאוד, היה להם רש כזאת, מאוד בולטת. תיכנס בבקשה. חשבתי לעצמי, זו הזדמנות נהדרת, הם יראו פחונים, פחון מבפנים ולא מבחוץ, זה הבדל עצום. אז אני אומר, תודה רבה, ואנחנו נכנסים, מה אנחנו רואים? רואים בפחון הזה 4-5 מיטות, מחוסות במין סמיכות של הסוכנות, אתה יודע, זה סמיכות צבאיות כאלה, שנראות מלוכלכות גם כשהן לא מלוכלכות. ובין המיטות יש שביל צר, שרואים את הרצפת הבטון, ושם הלכות תרנגולות. איפה היא תשמור את התרנגולות שלה? ותרנגולות הן לא מעולפות להיות נקיות כמו חתולים וכלבים. ובמרכז הרצפה הזאת עמדה מין פטיליה כזאת עם מחבת, והתבשלו שם איזה קציצות. האישה הזאת בקושי יודעת עברית. נדמה לי שהייתה מלוב. אני לא יודע למה אני חושב ככה, אבל ככה אני זוכר את זה. והיא אומרת, תשבו, בבקשה, תשבו, תשבו, כמו אברהם אבינו, את מבינה, תשבו, תשבו. והסטודנטיות האלה, היה להם מאוד קשה לשבת. כי זה לא היה מזמין, זה היה דוחה, כי זה סוג, זה באמת, אי אפשר לשמור על היגי... אז בבקשה, אם הסבתא לא ממני, אני באמצע השיעור עכשיו. אז... זה לא סוג ההיגיינה, בכלל אי אפשר לשמור על היגיינה שם. זה כמו אדם בא לצבא, יודע שצריך לרדת 5 דרגות בהיגיינה שלו. הדבר הראשון שתמיד הייתי הולך למילואים, מדהים אותי, שבאותי לימדו בבית ספר, שהחוק הכי קדוש הוא מפה לפה. בימים ההם היו הרבה מאוד מחלות, הרבה מאוד מחלות. אז ההורים והגננות וכולם אמרו, אסור מפה לפה, זה היה העבירה הכי גדולה. הנה אני... נוסע לצבא, אני עוד לא הגעתי למחנה, במסעית, אחד שותה מהממייה, הוא נותן לשני, לשלישי. האחד הוא סבל, השלישי הוא עורך דין, אנשים, אתה לא מכיר אותם, אתה שוכח את כל החוקים, אתה שותה מפלב. אז ככה גם כאן, אתה שם, ככה אתה צריך להתנאי. אז הם בקושי ישבו, אבל כמובן שאישה שמכניסה עורכים רואה בדיוק, אם יושבים מהר או יושבים לאט. המצב היה כבר טעון, עוד לא התחלנו לדבר, והמצב היה מאוד טעון. ואז האישה, מה היא רגילה לעשות? זה לכבד את האורחים. אז היא אומרת לסטודנטיות ולי, בבקשה, תפדלו, אני אתן לכם מהקציצות. אז זה ברור שכולנו ראינו בשמה, בעיניים, את המילה טיפוס, אנחנו ידענו, אנחנו חולים את זה, אנחנו חולים, די, גמרנו את זה בשבן, את יודעת, זה לא בשבילים שאנחנו רגילים, הכל מלוכלך, והתרנגולות, וזה. אז הם, להגיד לא, כולם יודעים, אז הם אומרים, לא, תודה רבה, אנחנו שבעים, בדיוק אכלנו, את יודעת, אפילו התנועות הידיים כבר אומרות שהם לא רוצות. האישה הייתה מאוד אומללה, כי היא מוכחה לכבד את האורחים. אין דבר כזה שיבואו לבית שלך ולא יאכלו. אז היא אומרת לילדה שלה, היה לה ילדה בת 7, בת 5-7. היא אומרת לה משהו בערבית. הילדה נכנסת כזאת, ילדה קטנה, נכנסת מתחת למיטה. אין להם ארונות, זה דבר ראשון. אין מקום לארון, כל הדברים הם או על המיטה או מתחת למיטה. והיא מוציאה מתחת למיטה קופסה של ביסקוויטים כזאת. לא מעוררת תיאבון במיוחד, מלוכלכת. פותחת את זה, והיו שם ביסקוויטים, ופלות, אני יודע מה. והסטודנטיות שלי לא רצו לנגוע בזה, וכנראה גם אני לא. אני ראיתי שהביקור הזה נכשל לחלוטין. זאת אומרת, הוא הצליח, ראו מה זה פחון מבפנים, אבל לא יכלו ליצור קשר עם האישה הזאת. אז אני מתחיל לעשות דרכי נסיגה, אני אומר, תודה רבה, אנחנו ממהרים, הם צריכים להגיע לרכבת, צריכים להגיע לאוטובוס, צריך חוצה. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. קמנו והלכנו. כשאנחנו הולכים איזה 15 מטר, האישה הזאת צועקת אחרינו. רגע, עמדו, אני יודע, לא יודע אם בעברית, בערבית. והיא שלחה את הילדה שלה אחרינו, ולילדה היו שלושה פרחים ביד, והיא נתנה לכל אחד פרח. אני אומר לך, הסיפור הזה עשה לי מהפכה כזאת בראש, ואני סיפרתי אותו אולי 1,000 פעמים, כל מי שרק רצה לשמוע. מי יותר תרבותי? המערכת או האורחים? אם תרבות פירושו ערכים, אז ברור שהיא בערכים שלה. היא עשתה משהו, לא? אנחנו לא עשינו כלום. היא אמרה כן, אנחנו אמרנו לא. אם תרבות פירושו הסתגלות למצב חדש, אז היא הרבה יותר תרבותית. מדוע? מפני שהבינה שהאורחים האלה מפחדים לאכול, אבל לא מפחדים להריח. במזרח מכבדים גם בריח, כמו שאנחנו בהבדלה. אז אצלה זה היה המשך של מה של כיבוד אורחים, זה גם לתת להם משהו להריח. אז היה לה מין גינה קטנה מחוץ לפחון, עם פרחים, והיא כתפה מהר 3 פרחים, אמרה לילדה ערוצי, והילדה הבינה בדיוק מה עושים. אז אני פתאום הבנתי מה הולך לאיבוד, כשרומסים את התרבות המקומית, לא מבינים אותה, ועוד חושבים שהתרבות שלך יותר גבוהה, כשהיא לא יותר גבוהה, היא אחרת. אז אין מנוס שהם ילמדו עברית ודמוקרטיה והיגיינה, ומה זה קופת חולים ומה זה צבא וכל, אין מנוס. הם מוכרחים להשתנות. אבל צריך לראות איזה יופי הם מביאים איתם, שהרבה פעמים לא רואים אותו. אז הסיפור הזה מאוד עזר לי, מאוד עזר לי. טוב, מה יש לך עוד לשאול?
אני חתכת...
בואי, אני... את שתית מהמים? את בדיוק נורא צמאה.
אני גם אשתה עוד טיפה, וראית התוצאות לזה. זאת אומרת, אם בהתחלה אמרת שנכנסת לכיתה...
או, בוודאי, היו תוצאות, לאט לאט אתה יודע, כמו עם ילדים. אני רוצה שהנכדה שלי תשמע בקולה, אני עושה איתה מסחר, את אוכלי, תגמרי לאכול, אני אקרא לך סיפור. אני לאט לאט הבנתי, סיפורים הם אהבו יותר מהכל. אני לא ידעתי לספר סיפורים, באוניברסיטה לא לימדו אותי לספר סיפורים, ולא היה לי למי לספר סיפורים. מהר מאוד אספתי ספרי סיפורים, והפינוק, התשופר שיכולתי לתת לקבוצה, הייתה הסיפור.
איזה סיפור?
או, כל מיני מופסם סיפורים.
סיפורים ישראלים?
מה שרק סיפור יפה ומותח. העיקר שיש סיפור. העיקר שתהיה מסגרת. שיקשיבו לך.
15?
כל הגילים. מה, היום טלוויזיה, מה היא עושה? היא מספרת סיפורים. אנשים אוהבים סיפורים. משעמם להם, הם אוהבים סיפורים. אם אתה יודע לספר סיפור, אז חצי העבודה שלך כבר עשויה. אתה לא חשוב לך תמיד מה למדנו מכיפה אדומה. זה סיפור יפה. אחר כך היינו אולי עושים שיחה. אני לא זוכר. אני יודע שכל שבת היה לי מטען שלם של סיפורים. הייתי צריך לקרוא סיפורים ולדעת לספר אותם. לפעמים הייתי כל כך עייף שהייתי נרדם באמצע הסיפור. הם היו מרים.
איך שבת באמת התנהלה מבחינתך?
מה?
כבחור דתי, איך שבת התנהלה מבחינתך?
אני מתפלל ביחידות, הכל היה ביחידות אצלי. זה היו כל מיני קורבנות שאדם מביא. הייתי, כן, הייתי מתפלל לי בפחון שלי, או בחק הטבע, בכלל בימים האלה למדתי להתפלל ביחידות בחק הטבע. ההורים היו חלקם דתיים, חלקם לא דתיים, אבל זה לא, כהיות שלא היה בית ספר דתי, לא היה שום מתחים על רקע כזה. זה היה נחשב ככה, כל אדם עושה מה שהוא רוצה. אני הייתי...
אבל לא הייתה התארגנות שהיית רואה, פה יש מניין בשעה הזאת?
אולי, אני לא יודע. אולי לא היה לי מספיק שכל לחפש את זה, ודאי שהייתה. אבל... אני יודע, אני אחר כך הלכתי לעבוד בבאר שבע הרבה שנים, אני המשכתי את זה בבאר שבע. ואני יודע שכשהייתי הולך לבית כנסת הדתי, אחרי התפילה הייתי מרגיש שלא התפללתי. כי המנגינות היו כל כך שונות. זה לא משנה כל כך התוכן של התפילה, משנה דרך התפילה. ואז פתאום הבנתי שככה הם מרגישים במנגינות בני עקיבא, את יודעת. הם לא חשבו שזה תפילה בכלל. אז אני חושב שאני עדפתי להתפלל ביחידות, כמו שאני רגיל. ולא לקום בחמש בבוקר, ולא להבין מה שהם מדברים, ולא, את יודעת, זה היה כל מיני מנהגים, אז אני חושב שהיו כל מיני פוחנים שהיו מתפללים שם. אבל אני גם לא ידעתי, לא, אולי גם לא הייתי מספיק חכם לחפש את זה. אם לא הייתי מחפש את זה, היה לי קשר נהדר עם חלק מההורים. היום אני מבין שזה הייתה שגיאה, אבל אז, את יודעת, יש שיקולי נוחיות וכל מיני שיקולים, זה לא עלה על דעתי בכלל.
מה אתה עושה בשעות
הבוקר?
רק רגע, אני צריכה להחליף
קריירה. איך יקנו ירקות? ודאי שיהיו חנויות. זוכרת
האנשים שהיו שם? היה בית קפה, הבנתי, או מסעדה?
לא, זה אני לא זוכר. אבל הייתה חנות צרכניה, קראו לזה. והיה טיפת חלב, והיה גני ילדים. אני חושב שגני ילדים היה מבטון.
מבנה בטון.
מבנה בטון, מאוד קרוב לרכבת, כן. הוא לא היה, אבל הסוכנות הייתה בצריף.
והיה בעצם בית ספר יסודי, שבו.
והבית ספר יסודי, היה דיברת עם חיים גן, היה שלושה צריפים ככה, בצורת חטא.
מה הקשר היה ביניכם?
הוא היה מנהל בבוקר, אני הייתי מנהל בערב. הוא ישב על המשרד, המשרד של המנהל היה מטר וחצי על שני מטר, מין כוך כזה. אז הוא היה שם מנהל בבוקר, ואני יודע, נתן לי חצי מטר לתיקים שלי, ואני היה לכל ילד, היה דף, אני לא יודע בדיוק, הייתה לנו מזכירה.
אבל זה היה בכלל באזור אחר, זאת אומרת, יחסית.
מה פירוש יחסית? הכל היה משותף.
לא, אבל הבית ספר, הבנתי של ערב, הוא לא היה באותו מקום של...
של מרכז הנוער, לא. בית הספר היה ממש על יד הרכבת. זה היה לב המעברה. אז זה היה שם בית ספר יסודי, שפעל בבוקר, וחיים גן מקיבוץ צורה היה מנהלו. ואני אחר בערב הייתי מקבל את אותו דבר, אותם הכיתות, אותם הכיסאות, אותו חדר הנהלה.
את אותו מבנה.
אותו דבר, בת חושב שבנו לי מיני.
לא,
עכשיו
שלא היה מרכז הנור.
לא, 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 הם לא היו הולכים כל כך רחוק, לא, זה היה בלב המעברה. היו לנו מפריעים מבחוץ, היו לנו מפריעים מבפנים, לפעמים הם עשו יד אחת, היו בחורים גם שהיו משועממים, והיו באים להפריע למורות האלה, הנחמדות מירושלים, להגיד מילים גסות, היה מאוד קשה, מאוד קשה. מבינה, זה מקום שומם, אין חשמל, יש מין בית ספר כזה, פתאום יש שם כל מיני, אני הייתי צריך להיות מאוד אמיץ, לפעמים הם שלפו סכינים, היו שם אנשים גם כן מה... השכבות הנמוכות, את יודעת, עולים חדשים זה תערובת. אנשים תוקפניים מאוד, אנשים מתונים מאוד, מנומסים מאוד, הכל היה יחד. והדבר הראשון היה לא להכליל, לא להכליל, לא להגיד עיראקים, לא להגיד עולים חדשים, לא להגיד מרוקאים. מרוקו סכין היו אומרים. אלא להבין שהוא המחמוד הזה, המחפוז הזה, הוא תוקפני, הוא יש לו בעיות. צריך לטפל בו, לא להכליל, לא, לא, זה הרבה שכל צריך בשביל זה.
אז איך אתה מתמודד, הרי לא הייתה משטרה או משהו כזה?
לא, לא היה שוטר, לא היינו שוטר כל החיים.
עם אלימות שם?
עם שכל. אני הייתי, בא לבחור עם סכין כזאת, לתוך חדר ההנהלה שלי, הוא אומר, אני רוצה לדבר איתך. אתה מנהל? אני אומר, כן. אז דבר ראשון, אני אומר לו, שב בבקשה. אז הוא אומר לי, מה? אז הוא אומר, אתה לא קיבלת את האח שלי לכיתה זו וזו, או אתה לא מרשה לאח שלי לעלות כיתה, או אני יודע מה. אז אני מבין שזה עניין של כבוד. מה אכפת לו? אם הוא בכיתה A, בכיתה B, הוא רוצה להיות הבוס, את יודעת, של האח שלו. אז צריך לדעת איך לדבר איתו. וצריך לדעת לא לפחד מהסכין שלו. ופתאום הוא מרים את הסכין שלו. אז אני זוכר שצעקתי עליו, אתה מרים סכין על מנהל בית ספר? הוא נבהל, היה לי מזל שהוא נבהל. דיברתי בשפה שהוא הבין. יום אחד בא איזה אבא של ילד, אל חיים גן, ואני, היו לנו עסקים, אם היה צריך לתקן דלת, הדלת הייתה שלו בבוקר ושלי אחר הצהריים. והוא אומר לה, בא איזה איש כזה גדול. והוא אומר לו, אם אתה לא מכניס את הילד שלי לכיתה ב', מחר אתה בבית חולים ואני בבית סוהר. אני זוכר, זו הייתה אמירה כזאת. וחיים גן היה איש רזה וצעיר וקטן, והוא היה כזה קטון. הוא ידע לדבר איתו. אני חושב שמה שהיה צריך זה לנטרל את היסוד של הכבוד. זאת אומרת, להסביר לו שזה טוב לילד להיות בכיתה נמוכה, וללמוד את הבסיס, ואחר כך לקפוץ כיתה, ולא להיכנס לכיתה גבוהה, שהוא לא יבין כלום. האבא לא הבין את זה. האבא ראה שכל הילדים האחרים, באותו גיל, הם בכיתה גבוהה, ראה בזה בושה. אם הצלחת איכשהו להסביר לו, שאתה אוהב את הילד שלו, וזה טובת הילד, ולא עניין של כבוד, אז הוא הפסיק להיות תוקפני. הוא לא אהב להיות תוקפני. הוא רק חשב שבארץ הזאת הנוראה שהוא הגיע אליה, אין דרך אחרת אלא לאיים על מנהל בית ספר, שהיה נראה כמו קיבוצניק, לא כמו מנהל בית ספר. בחוץ לארץ, תאמיני לי, המנהל הלך עם ג'קט ועניבה, וכבר הלבוש שלו עורר כבוד, וכל אחד ידע מי המנהל, מי המורה. הנה הולך לו שם קיבוצניק עם מכנסי חקי, ולא רואים עליו בכלל שהוא המנהל. את מבינה כמה זה קשה לאבא לכבד אותו בכלל? ואז הוא עוד עושה לך עוול?
אז בעצם, אם אני, בשעות הבוקר, אתה היית פנוי?
כן. העבודה שלי הייתה אחר הצהריים ובערב.
אתה
כן.
זוכר איך מילית?
כן, רק קראתי סיפורים. או, היו הרבה עבודות אדמיניסטרטיביות, היה צריך לדאוג לדלתות שלא לא ישברו, לקנות כדורים, להשיג כסף למשרד החינוך, זה משרה שלמה. לפעמים, כן, היו באים מפקחים, היה מפקח אחד נהדר. אני לא זוכר את שמו, אני חושב יוסף מיוחס, הוא היה ראש החינוך המשלים במשרד החינוך, והוא הבין שאני חלוץ שלו. אני עושה בשבילו עבודה חשובה, ואז הוא היה משתדל לעזור לי. היה בא עם הרימה של צעצועים. היה עוזר לי, כן. כל ביקור שלו היה טוב מאוד. זה כמו, את יודעת, אתה באפריקה, ביער, פתאום בא מישהו בהליקופטר ומושיע אותך. נותן לך אינפוזיות. נראה, אז אתה מאוד שמח. היו באים קצת תיירים. מירושלים, תיירים, כן. והיו מחלקים לילדים שוקולדות. אני אמרתי להם, אני לא מרשה לכם לחלק סוכריות. מה אתם רוצים? מה אתם עושים רע לילדים האלה? אתם נותנים להם סוכריות? מה אתם נותנים להם סוכריות? מה, הם ילדי עניים? הם צריכים לבקש בקשיש? מה זה? אתם רוצים לתת להם, תנו לי את השוקולד. אני בשבת, אשים את זה על צלחת. זה יעבור יפה מאחד לשני, זה יהיה שוויוני. אתם עומדים ברחוב ונותנים להם שוקולדות לרחוץ את המצפון שלכם? מה זה כאן, ילדי עניים? זה שגיאה איומה. מה, זה דודים שלי, קרובים שלי, לא אנשים זרים. מגדולי החינוך היהודי בעולם, תאמיני לי. פרופסורים דגולים. שולפים ממתקים מהכיס, הם לא מבינים את הסיטואציה. זה לא מובן מאליו לדעת במצב כזה מה לא לעשות. אל תביא ממתקים, תשמע מה שיש להם להגיד. זה הרבה יותר טוב לדבר איתם מאשר לפנק אותם. מה הם חושבים, שאורח זה פרה חולבת? לא, זה בושה לקבל מתנות מאורח זר. מה זה, אתה עני כזה? איפה הכבוד שלך האמיתי? אני אבל לא אמרתי לילדים לא לקחת, כי אי אפשר לעמוד בזה בכלל, תגידי לה, אם לא תסכים לא לקחת. אבל אני רואה אותו מחלק שוקולדות? אני רואה את זה לנגד עיניי היום, זה היה נורא. כי בעיניי זה היה אסור בתכלית האיסור, והוא לא מבין את זה, אני צריך להסביר לו את זה בדקה, בתקיפות. כמו שהייתי תקיף עם האיומים, הייתי תקיף עם הנדיבויות המדומות האלה. כאילו, למה היה מצפון רע שהם במצב כל כך נורא? אתה בא לשם ואתה רוצה לעזור, מה אתה יכול לעשות? מביא שוקולד את זה.
אני רוצה גם להבין את ההבדל. בעצם היה לך הבדל מאוד גדול בין השעות אחרי הצהריים, שזה היה, אמרת, הפעילות כזו שיותר...
אני אגיד לך, זה מעל ל-55 שנים, אני לא זוכר את זה כל כך מדויק. זאת אומרת, אני לא זוכר מה עשיתי בבוקר.
לא, אתה אומר שהיה לך את בית הנוער, והיה לך את בית ספר.
נכון, אני זוכר שהייתי אוכל ארוחת ערב. כשהייתי חוזר בערך ב-9 בערב מן הבית ספר ערב. ושם, אז הייתי בא למרכז הנוער, ושם היו כמה מדריכים, נגיד בינה, שלא הייתה כל התקופה, והיה בחור אחד זהב, שיש מאוד דוד רז'ואן, אני לא, איבדתי קשר איתו, אולי יום אחד הוא יראה את הסרט, והתקשר איתי. והייתה עוד פנינה אחת מרומניה, כל אחד היה מארץ אחר. אני חושב שהיא הייתה בת המקום. והם הכינו ארוחת ערב, שזה היה לחם של, את יודעת, היה לחם כזה סטנדרטי, לחם אחיד, והיה עגבניות ומלפונים שהיה די קשה להשיג, ואולי מיונית, אני לא יודע מה, או מרגרינה, לא יודע מה הוספנו לזה. והם אומרים לי, אנחנו כבר אכלנו, תאכל אתה. והם שמו לי חריף, העיראקי שם לי חריף לתוך הסלט. ואני לא יודע לאכול חריף בכלל, אני, אם שואלים אותי פלאפל עם חריף, אני אומר לא, לא, לא. ואני אוכל רעב נורא, אוכל כמויות אדירות, אתה לא מרגיש את זה בהתחלה. רק אחרי נאמר הביס החמישי אתה מתחיל להרגיש. זה שרף לי כך שאני רציתי לטפס על הערי, והם התפוצצו מצחוק. אז שוב ראיתי איך שאפילו הטעם, הוא עניין עדתי, הוא עניין של הרגלים. אם אתה אוכל חריף מגיל שנתיים, אז אתה בגיל 20 אוהב חריף, אתה, לא, אתה רגיל לזה. אם אף פעם לא אכלת חריף, החוש הטעם שלך שונה, הכל שונה. זה מאוד חשוב להבין את זה. לא לצפות שאם אתה אוהב, אני זוכר שבצבא, תמיד, אני אהבתי את האוכל, וכל האחרים, דלת העם, היו אומרים שזה אוכל נורא. אז אמרתי לעצמי, אני בא מרחביה, ואני אומר שאוכל טוב, ואלה מסכנים באים משכונות העוני ואומרים שאוכל, ולא הבנתי שאני רגיל לאכול סלט, תפוחי אדמה עם מיונית. וביניהם זה כמו כללה, ממש, הם לא טועמים את זה ויורקים את זה, הם לא אוהבים את זה. זה צריך להביא, עד שהצבא התחיל לתת מאכלים מזרחיים, חשבו שמחנכים אותם לאשכנזיות עם האוכל, את מנסו את כל השגיאות האפשריות. קודם שירגישו שהם בצבא יהודי, תמיד ירגישו שהם זרים בכל מקום.
היו לך מפגשים עם תלמידים מאז?
אבל לפני שבוע טלפנה המזכירה שלי. לבית ספר, בית ספר, ערב הייתה מזכירה. ויש משהו שנה. לפני שבוע היא מטלפנת פעם ראשונה אחרי 55 שנים. ושמה, אז יש משהו שנה שבו. שזה שם עיראקי. והיא אומרת, מדברת שושנה שערבני, אני אומר שערבני, או שלא שבו. אז היא אומרת, כן, שבו זה קיצור, אני לא הבנתי בדיוק. וחצי שעה טלפנו נוסטלגיה. ואני מאוד ממליץ לכן לגלות אותה. עכשיו, אני אגיד לך איך אני יצרתי איתה קשר. יש לי חבר בגליל, במקום שקוראים לו הילה. מצפה הילה. ושמו הרצל חבושה. אז אני אתן לכם אחר כך את מספר הטלפון. ואצלו במצפה הזה יש משפחת שרבני. אז תלפנו להרצל, תגידו לו שבשמי אתם מבקשים את הטלפון של שרבני. את שרבני תבקשו את שושנה שהיא גרה במרכז הארץ. והיא תראה לכם את זה בנקודת ראות של ה... לא של המטפל, אלא של המטופל. שזה נקודת ראות אחרת לגמרי. אני לא יודע.
אני אומר לך, בעצם אנחנו כבר עושים הרבה רעיונות.
כן.
כן, ולמשל באמת כל הסיפור של היחסים בין העדות מאוד מוכחש. מאוד.
טוב, היום יש איזה מין סולידריות שהיא גדלה לאט לאט.
לא, מדברים על זה שהיום המצב לא טוב, אבל... אבל אז, כאילו, כולם היו אחים לצרה, ו...
טוב, יכול להיות שאת מדברת עם אנשים שכך הרגישו, זה יכול להיות. את מבינה, מספיק שלילד תימני אחד ירדפו אותו 10 בנדיטים, משועממים, ושאני אגיד כבר מיד, יש אפליה במעברה, את מבינה. הם ראו בזה מעשה חריג, ואולי כעסו על הילדים שעשו את זה, את מבינה. זה הכל תלוי בצופה. אז יכול להיות שהייתה גם תחושה כזאת. אני לא מכחיש, אני מבינה, היו שם, אני לא יודע, אלפים של אנשים, אלפים של אנשים.
אתמול הייתה מישהי שאמרה שיש לה מכתב ממך, היא הייתה מזכירה גם של בית ספר, שולה כהן בזמן, ואמרתי לך.
אבל לי אין זיכרון טוב לשמות. כל מכתב שלהם הם היו מתחילים במשפט. המורה, מה שלומך? שלומי טוב, ולא חסר לי דבר אלא לראות את פניך הנעימים. זה כנראה ככה כותבים בערבית. והם תרגמו את זה לעברית. וזה היה סטנדרטי. כל מכתב התחיל עם פניך הנעימים. זה לקח לי שבוע למצוא את זה, אבל ככה היו, אם הייתי מקבל מכתב, ילד היה חולה, או ילד היה נסע לאיזה מקום, או אחרי שנה הוא רצה בקש ממני משהו, ככה הוא היה מתחיל. לא חסר לי דבר, אלא לראות את פניך הנעימים.
זה היה מכל
ה... אני לא זוכר, אבל זה היה די סטנדרטי, זאת אומרת, קיבלתי הרבה מכתבים כאלה, בהתחלה חשבתי שהוא משורר, את מבינה?
הוא חשבת שפניך...
כן, אולי פניי באמת נעימים, לאט לאט אתה מוצא את מקומך בתוך תרבויות זרות, זה באמת מפגש תרבויות, אתה לא צריך לנסוע להודו, אתה לא צריך לנסוע לאיזה ארץ אחרת, אתה מביאים לך את ה... את הדרמה ואת הפגישה, אני מאוד השתניתי, אני נהייתי המומחה הגדול בארץ לעולים חדשים, וישבתי אחר כך שנה שלמה בירושלים, וכתבתי מאמרים, איך קולטים עולים? מפני שאיש לא היה שם, את מבינה? אני כאילו היחידי שהיה בין האסקימוסים, אני הייתי יחידי שיכול לספר, בשפה שלנו, מה שקורה להם. אז פתאום התחילו להקשיב, והיה לי יועץ מאוד גדול, וזה היה שמו פרופסור קארל פרנקנשטיין, שכל שבת שהייתי בירושלים, הייתי הולך אליו. והוא היה מנתח לי בכלים פסיכולוגיים, שלי לא היו, אני לא למדתי. היה מנתח לי מה קורה. אחרי השנה הזאת, הלכתי לבאר שבע, ושם היה לנו תיכון דתי. אבל זה סיפור אחר, לא שייך לבית שמש. זה היה עבודה מאוד מאוד קלה. מפני שכולם היו ברמה בוגרי בית ספר יסודי, כולם רצו ללמוד בחשק אדיר. חיים שלי, לא היו לי תלמידים שכל כך רצו ללמוד כמו עולים חדשים. הם ידעו שזה המפתח שלהם.
אתה זוכר לך גם כתב שלהם? כי הבנתי שגם מהרבה מורים שמאוד התלהבו מהכתיבה התאמה,
יכול להיות שהם בהתחלה תלו את האותיות מתחת לשורה, את יודעת? התימנים תולים את האותיות מתחת לשורה. אנחנו כותבים על השורה, אז ודאי, המורים היו כועסים אליהם. אומרים, מה אתה? הכל מה שהם עשו היה לא טוב. אבל אני לא זוכר במיוחד. זה תלוי. היו לי תלמידים מצוינים, שאחר כך נהיו עורכי דין ומרצים באוניברסיטה, אבל גם שם הם היו כבר מצוינים. אבל הם היו להם זמנים קשים, עד שהם... אני מאוד אמה, המדיניות הייתה שההורים פרימיטיביים והמורים לא יודעים כלום, וצריך לקחת את הילדים ולהכניס אותם למוסדות של עליית הנוער. כמה שלהתרחק יותר מההורים, או בקיבוצים או במוסדות. ושם נעשה אותם מהר מהר לישראלים. ואני מהר מאוד הבנתי שמדריך טוב הוא גרוע מהורי רע. זאת אומרת שיש חשיבות עצומה לחנך את הילדים בסביבה הטבעית. ומאוד התפתי בזה של לחזק את בתי הספר המקומיים, ולא לסמוך על זה שהילד יגדל במקום אחר. אז אם יש לך את הסיפור תרנגול של כפרות, אז זה סיפור מובהק של הקונפליקט בין הילד ובין ההורים שלו, ובין הילד שגדל בקיבוץ חילוני. לעומת זאת, אני מאוד דגלתי, אני הבנתי שזה מאוד חשוב שישארו בין ההורים. אז לא היה לנו כל הנוער, היה לנו חלק של הנוער. אותו נוער שנשאר בבית, או מפני שלא רצה לעזוב. מכל מיני סיבות, אני גם לא הבנתי את כל המערכת, אני ראיתי רק חלק קטן של המערכת.
אתה בעצמך יליד הארץ.
כן, יליד ירושלים, כך התחלנו, כן.
ושפות, יהיו לך?
טוב, למדנו בית ספר קצת ערבית. לא, מהבית ידעתי גרמנית. זה לא הועיל שם. אז ידעתי קצת ערבית, אבל אנחנו לא אהבנו ללמוד ערבית, אז זלזלנו בזה. אז כל מילה ערבית שאני ידעתי הייתה נכס אדיר. אם אני הייתי אומר מילה בערבית, הם היו שמחים. ואם הייתי אומר להורים, במקום לאט לאט, שבוי שבוי, אז כבר חצי המלאכה הייתה נעשית. זה כל מיני טריקים כאלה שלמדתי מהר מאוד להשתמש בכל מה שאני יודע. כמובן שהבאתי את כל התנך, הבאתי לשיחה, כן. התנך הוא ספר מזרחי, אז אני מהתנך ידעתי כל מיני דברים שלא ידעתי מהחברה שאליה אני שייך, אבל ידעתי מהחברה המקראית, אז ידעתי הרבה דברים. זה מאוד עזר לי, אבל גם עזר לי להפך. אחר כך אני...
לא הבנתי עדיין, איך התנך עזר לך?
טוב, זה אולי מזעזע אותך. התנך הוא ספר מזרחי, הוא לא ספר אירופאי. יחסי המשפחה, הכנסת האורחים, את מבינה? אברהם אבינו הוא גיבור מזרחי. השבח הכי גדול שלו זה הכנסת אורחים מטורפת.
זאת אומרת, במובן העמוק...
כשאתה הולך ורואה שלושה בדואים זרים, מן האירופאים, כשהם רואים אורח, הם לוקחים את העוגה, מחלקים אותה לחתיכות. הם מבינים שהוא ייקח שתי חתיכות, וישאר לך עוד למשפחה, אתה אדם מתוכנן, לא, ישאר לך השאר. אתה יכול להגיש לו את זה על צלחת חתיכה אחת, ואתה יכול להביא את כל העוגה, אבל אתה, הכל סביר, לא? במזרח, אתה רואה שלושה אנשים זרים, ואתה לוקח גדי עיזים, ואומר לאשתך, לושי ועשי עוגות, והוא מלך, ואתה לא אוכל איתו בכלל, והוא עומד עליהם. זה עולם אחר, זה עולם מזרחי. אז קודם כל, אתה צריך ללמד את זה תוך כבוד לתרבות שלהם, ולתת להם להסביר את זה, הם מבינים את זה יותר טוב ממך. כי אני לא כך מבין מה הוא משתגע, כל אורח זר הוא שוחט לו גדי איזי, מה הוא יושב בכלל לפני האוהל שלו ומחכה לאורחים, מה אין לו מה לעשות? הכל מזרחי שם. אז קודם כל להבין שהתשתית של הדת שלנו והתרבות שלנו היא מזרחית ולא אירופאית. אחר כך לתת להם להבין שאני מבין את זה. אחר כך לתת להם לפרש. הם הרבה פעמים הבינו מה זה נשים צרות, יותר טוב ממה שאני הבנתי. נעמוני, זה מפריע לסרט, ישמעו שם צעקות. לא, לא, את לא יכולה לעשות את זה. את רואה מה זה שובבות? זה אותו סוג של שובבות, משמם. לא, זה... נעמון שעה.
יש עוד איזה? כי אנחנו ככה קיבלנו הרבה, שזה סיפור.
מה השעה? אין לי שעון.
22 דקות, 22 דקות לשתיים.
אורון, נו.
כן.
אצל סימון, הוא לא ידע להשתלט על הנכדה שלו. מה זה כאן? היא מפריעה בצילום, איזה מין. ויוצאים מיד משפט כולל שבישראל בכלל ילדים מופקרים, אז זה לא חינוך, אצלנו הרצות, מילה זה מילה, בייחוד שדעת יהודים אמריקנים. מספיק שיגידו לילד קצת בתקיפות והוא הולך. אז זה צריך להבין שיש לזה כל מיני סיבות, למה אנחנו כאלה מטרנים עם ילדים. ושיש בזה גם צדדים טובים, זה צריך להבין, זה לא כל כך פשוט, ואני צריך לא להתבייש בפניכם, שאני לא משתלט על הילדה הקטנה, שהיא בעצם מתנהגת מאוד לא בסדר. סך הכל זה הלך מהר, לא? בלי שרמתי את קולי, בלי...